גיטין, דף למד א', תחילים בעזרת השם, במשנה. בעוד כמה רגעים, כניסת השבת, בעל הבית שואל את השאלות האחרונות, את בני הבית, כדי להיות בטוח שהתכוננו וכבר עשו כל מה שצריך לקראת שבת המלכה. אחת השאלות שתקנו חכמים, במסכת שבת, דף למד א', שבעל הבית ישאל בנחת, כדי שיקבלו ממנו, כמו שמוסיף רבא בר רב הונא בגמרא שם, אחת השאלות שהוא שואל, זה האם כבר הפרשתם תרומות ומעשרות על המאכלים שאנחנו הכנו לענג בהם את השבת? ברוב הבתים בוודאי ישיבו פה אחד, בוודאי הפרשנו תרומות ומעשרות כדת וכדין. אבל אם באחד הבתים פתאום נזכרים בני הבית, לא הפרשנו תרומות ומעשרות. יש כאן פירות שעדיין לא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, הם טבל. ועוד דקה כבר נכנסת שבת. אין לנו זמן עכשיו ללכת עכשיו להפריש והכל. זה ממש עניין של רגעים. אז בבית כזה, הרבה פעמים זה מצוי מן הסתם. זה לא קורה רק פעם אחת. אז בעל הבית מוכן כבר למקרים כאלה, והוא מניח פירות במקום מסוים, הפירות האלה יהיו מיועדים להיות מפריש עליהם תרומה. בפירות אחרים הוא מפריש שהם יהיו מיועדים להפריש עליהם מעשרות. הוא מניח את הפירות במקום מסוים, כדי שאם ברגע האחרון פתאום הוא יצטרך מהר לעשות תרומות ומעשרות על פירות שלא הפרישו מהם, הוא מיד יוכל לומר, התרומה על הפירות האלה יהיו באותם פירות שהכנתי לצורך תרומה. אחרי זה מוצאי שבת, במהלך השבוע כבר יביאו את הפירות האלה לכהן. וכן, אותו דבר לגבי מעשרות. הוא יכול לומר, הפירות האלה יהיו מעשר זה, מעשר זה. על כל דבר הוא ייחד פירות מיוחדים, וכך הוא יוכל גם להשתמש מזה כמה פעמים. אם נאמר ביום ראשון שוב פעם יהיה לו מקרה של פירות, אז לפי דעת רשי משמע שיוכל גם כן לכתחילה להשתמש עם הפירות האלה. פתחנו את השיעור עם דוגמה של ערב שבת על פי דברי תוספות, שמסבירים איך ייתכן שהמשנה אומרת כהוראה שאדם יכול להניח פירות במקום מסוים, כדי שהוא יוכל להפריש מהם תרומות ומעשרות. הרי ההלכה היא שצריך להפריש מהסמוך. יש לך פה פירות, אתה מפריש מהפירות האלה, תרומה, מעשר זה, מעשר זה. אבל איך אתה יכול לשים באיזה מקום בבית פירות ולהגיד, טוב, הפירות ההם יהיו בשביל תרומה, הפירות ההם בשביל מעשר, וככה כשכבר הוא ישתמש עם כל הפירות וכבר כולם יהפכו להיות תרומה בגלל כל הפעמים שהוא הפריש מהם לתרומות ומעשרות במהלך כל הפעמים, הוא כבר ייתן את הכל לכהן. איך אפשר? הרי צריך להפריש מן הסמוך, מן המוקף. אז תוספות מבארים שבערב שבת ובערב יום טוב זה מותר. ברש"י משמע שזה לא דווקא בערב שבת ובערב יום טוב. ומבארים בשם הרמב"ן שכל הסיבה שאין תורמין לא מהסמוך, שמא הפירות האלה נאבדו כבר. אבל אם הוא שם את זה במקום המשתמר, לא חוששים לזה, ולכן גם במהלך השבוע יוכל להשתמש עם העצה הזאת, יש לו פירות מיוחדים שמהם הוא מפריש תמיד תרומה, פירות מיוחדים שמהם הוא מפריש תמיד את המעשר הזה, והמעשר הזה ככה הכל כבר נמצא לו במקומות מסוימים, וככה אם יש לו פירות טבל, הוא לא צריך עכשיו להתחיל לשים את הפירות, זה תרומה, זה מעשר, ואז צריך לשמור על זה, זה יכול להיות סיפור קצת מורכב, וככה כדי שכל דבר יהיה על מקומו, הוא משתמש עם העצה של המשנה. וכן, אדם שמניח מעות להיות מפריש עליהן מעשר שני. אחד המעשרות זה מעשר שני שאוכלים בירושלים, אבל התורה אומרת מי שגר רחוק מירושלים וקשה לו לאכול את הפירות דווקא שם, הוא יכול לחלל את הפירות על מעות, ואז הפירות יוצאים לחולין, והמעות האלה מתקדשים בקדושת מעשר שני, הוא מעלה אותם לירושלים, ואז הוא קונה בזה אוכל, ואוכל בירושלים. הוא יכול לייחד מעות במקום מסוים, וכל פעם כשיש לו פירות מעשר שני, הוא מחלל על המעות האלה. אז הוא שם פירות לתרומה, למעשר, הוא שם מאות לחלל מעשר שני, והוא מפריש כל פעם עליהם. אבל אולי הפירות האלה נפסדו, אולי המאות האלה נאבדו, הוא לא צריך לחשוש, אלא מפריש עליהם בחזקת שהם קיימים. אבל אם הוא יפריש בחזקת שהיו קיימים, ואחר כך הלך לבדוק והוא מצא שהם נאבדו, והוא לא יודע מתי הם נאבדו, הרי זה חושש, מעת לעת 24 שעות, 24 שעות ממתי? אז הגמרא מבארת שלפי דעת רבי יוחנן, 24 שעות אחורה מאז שהוא בדק, ולפי דעת רבי אלעזר ברבי ענאי, זה 24 שעות אחרי שהוא הניח את הפירות. זאת אומרת, רק 24 שעות מאז שהוא הניח את הפירות או המאות, הוא יכול לסמוך שכנראה הם עדיין היו. אבל אחר כך, כבר צריך לחשוש אולי הם נאבדו. אלה הם דברי רבי אלעזר, שלפי דעתו צריך לחשוש ל-24 שעות על הטבל שתיקן, שמה כשהוא אמר הרי תרומתן בפירות שהקציתי לכך, הם כבר היו אבודים. ואם באמת זה אחרי ה-24 שעות, זאת אומרת שכנראה הם כבר היו אבודים, אז אם הוא לא אכל עדיין את הפירות, צריך להפריש פעם נוספת. כשאדם מפריש על יין, הוא צריך להפריש דווקא יין על יין. הוא לא יכול להפריש יין מקולקל, הוא לא יכול להפריש חומץ כדי לתקן את היין. אם אדם מניח חבית יין כדי שאיתה הוא תמיד יפריש תרומה, זאת אומרת תמיד כשיהיה לו יין שיצטרך להפריש על התרומה, הוא יאמר שהיין שבחבית הזאת תהיה תרומה בשביל היין הזה. אז הוא צריך שלוש פעמים בשנה לבדוק שהיין עדיין לא נהיה חומץ. רבי יהודה אומר בשלושה פרקים בודקים את היין. איזה שלושה זמנים? בקידום של מוצאי החג, קידום הכוונה רוח קדים, רוח מזרחית של מוצאי החג, שבמוצאי חג הסוכות מנשבת רוח מזרחית, אז צריך לבדוק את היין שהוא עדיין לא החמיץ, ובהוצאת סמדר, כשנפלו הפרחים שגדלים בגפן, ואז הפרחים כשהם נפלו, אז רואים את הענבים איך שהם מסודרים בצורה של אשכול, זה הזמן השני. והזמן השלישי זה בשעת כניסת מים בבוסר, בשעה שנכנסה לחלוחית בענבים של הבוסר, שאפשר כבר לסחוט את הענבים. דהיינו, אפשר להוציא מהם מיץ כלשהו. בזמן שענבים נמצאים בשלב כזה, זה הפעם השלישית שצריך לבדוק את היין לראות שהוא לא החמיץ. כשאמרנו שלפי דעתו של רבי אלעזר, אם באדם שמח על זה שיש לו פירות או שיש לו מאות להפריש עליהם את התרומות ומעשרות או לחלל עליהם מעשר שני ופתאום הוא מצא שהם נאבדו, אז הוא חושש מעת לעת. מבארת הגמרא שיש שני הסברים, שתי דעות מהי מעת לעת. דעתו של רבי יוחנן, הוא אומר מעת לעת של בדיקה, כשהוא בדק והוא מצא שהם נאבדו, הוא צריך לחשוש שמה הם עבדו כבר אתמול בשעה הזאת, ואם הוא עשה אותם מעשר על פירות אחרים בתוך ה-24 שעות האחרונות, הוא צריך להפריש עליהם שוב מספק. אבל על זמן מוקדם יותר, לא החמירו חכמים להצריך אותו לחשוש, וסומכים על החזקה שעד אז הם היו קיימים. רבי אלעזר בן אנטיגנוס אומר, משום רבי אלעזר ברבי ענאי, הוא סובר ש-24 שעות זה זמן אחר, זה מעת לעת של ההנחה, מהזמן שהוא הניח 24 שעות, זה בחזקת שהפירות היו, אבל אחר כך הוא צריך לחשוש, אולי כבר הפירות נאבדו. רק יום אחד סומכים על החזקה שהם קיימים. ומאז והלאה צריך לחזור ולתרום מספק על כל מה שהוא הפריש עליהם אחרי מעת לעת הראשון ועד עכשיו. מדייק את הגמרא תנן, במשנה כתוב, אם עבדו הרי זה חושש מעת לעת. משמע שמש לך זמן שהוא צריך לחשוש שזה רק יום אחד. אז ביש למה? לפי דעת רבי יוחנן, מנדה אמר שחוששים מעת לעת של הבדיקה בלבד, שפיר מובן שחשש הוא רק יום אחד, אלא לפי רבי אלעזר ברבי ענאי, מנדה אמר שצריך לחשוש למפרע מעכשיו על כל הימים עד מעת לעת של ההנחה, דיינו רק יום אחד היה אפשר לסמוך על זה, אז מה שהמשנה אמרה שחוששים, היי מעת לעת זה לא מובן, אלא היה צריך להיות כתוב עד מעת לעת מבא אליי, כי הוא חושש עד מעת לעת מההנחה, דיינו עד הזמן שבו יסתיים 24 שעות מזמן ההנחה. אומרת הגמרא, באמת, לפי דעתו קשיא, באמת הלשון של המשנה לא מסתדרת עם הדעה הזאת. מה שאמרנו שאפשר לסמוך על 24 שעות זה דברי רבי אלעזר. רבי אלעזר של המשנה זה רבי אלעזר בן שמוע. אמר על זה רבי אלעזר של הגמרא, שזה רבי אלעזר בן פדתא אמורה, שזה רק דעת רבי אלעזר, אבל חלוקין עליו חכמים, חבריו של רבי אלעזר בן שמוע עליו על רבי אלעזר של המשנה. הם סוברים שלא סומכים בכלל על החזקה שהם היו קיימים, הואיל והם נמצא שהם עבודים. כל זמן שלא מצאת שהם נעבדו, אתה סומך על החזקה שהם קיימים. אבל אם מצאת שהם נעבדו, אתה צריך לחזור ולהפריש על כל הטבל שתיקנת על ידי הפירות האלה. איפה מצאנו שחכמים כך סוברים? דתנן, מקווה שהיה בחזקת שיש בו מספיק מים כדי שאדם יוכל לטבול ולהיטהר. היה שם כמות של מידת 40 סאה מים, מי גשמים. שאחרי תקופה שתמיד ידענו שהמקווה הזה כשר, נמדד פעם נוספת ונמצא שאין בו 40 סאה, חסר. אז כל התארות שנעשו על גביו למפרע, כל תרומות ותארות שנגעו בכלים שטבלו שם, או אנשים שטבלו שם במקווה הזה, מטומאתם, מאז שאנחנו יודעים בוודאות שזה היה שלם, עד עכשיו שאנחנו רואים שזה חסר, בין אם המקווה עמד ברשות היחיד, בין אם המקווה עמד ברשות הרבים, כל התארות יהיו טמאות. אנחנו לא סומכים בכלל על החזקה שהמקווה הזה היה כשר מאז שבדקנו אותו עד עכשיו, אלא עד שבדקנו וראינו שהוא שלם, אז אנחנו תולים שזה שלם. כעת שבדקנו וראינו שהוא חסר, אנחנו תולים שמהזמן הקודם שבדקנו עד עכשיו, כנראה זה היה חסר. מה ההבדל בין רשות היחיד לבין רשות הרבים? יש כלל ידוע שאם יש לי ספק תומה, אז אם זה ברשות היחיד תמה, ואם זה ברשות הרבים טהור. כי מה שאנחנו אומרים שברשות הרבים ספק תומה טהור, זה כשיש לי ספק על דבר טהור, אם הוא נגע בדבר תמה והוא נטמא, או שהוא לא נגע בדבר תמה והוא נשאר טהור. אבל כאן האדם היה ודאי תמה, רק יש ספק אם כשהוא טבל במקווה, המקווה היה כשר והוא תיאר אותו. הכלי היה בוודאי תמה. יש לי ספק אם כשטבלתי אותו במקווה, המקווה היה שלם והוא תיאר אותו. במקרה כזה אין את הכלל שספק תומה ברשות הרבים טהור. בכל מקום אנחנו רואים מכאן שדעת חכמים היא שאם עכשיו אני בדקתי את המקווה והוא נמצא חסר, אני לא אומר ש24 שעות הוא היה בחזקת שלם, אלא למפרע כל הזמן מאז שבדקתי פעם קודמת, אני תולה שהוא כבר היה חסר. אז רואים מכאן שחכמים חולקים על רבי אלעזר בן שמוע. שואלת הגמרא, פשיטא דחלוקים. מה מחדש רבי אלעזר בן פדת? תרץ את הגמרא, בלי החידוש שלו, מהו דתימה? באמת שמאי למפרע, מה החכמים מתכוונים? שהכל תמה למפרע, מה שטבלו במקווה הזה, באמת הכוונה, חוץ מהמעט לעת הזה, כמה שמלן שלא, שזה אפילו המעט לעת. זאת אומרת, אין אפילו רגע אחד שמחזיקים שהמקווה הזה היה שלם. אלא מאז שבדקנו שהוא היה שלם, אנחנו תולים שמיד אחר כך הוא כבר היה חסר. רק מה שטבלנו עד שבדקנו שהוא שלם, טהור. אבל מכיוון שבבדיקה הבאה הוא נמצא חסר, אנחנו תולים שמשך כל הזמן הוא היה מספק חסר. במשנה למדנו שרבי יהודה אומר, שכשאדם יש לו חבית יין, שהוא רוצה תמיד נאמר שהתרומה שהוא מפריש מיין אחר, הוא רוצה שהיין הזה יהיה התרומה בשביל היינות האחרים שלו. כאילו הוא שם שם כמות של יין שיספיק, הוא יודע שיש שם מספיק. בשביל כמה וכמה פעמים להפריש תרומה על סמך היין הזה לתקן יינות אחרים. אז בשלושה זמנים הוא צריך לבדוק שהיין הזה עדיין יין טוב והוא לא נהיה חומץ. בשלושה פרקים וכולי. הזמן, אחד מהם, הזמן הראשון, זה בקידום של מוצאי החג. דהיינו מתי שמנשבת רוח קדים, רוח מזרחית במוצאי חג הסוכות. תנה ברייטה. זה דווקא מתי אנחנו חוששים שהיין נחמיץ בקידום על ידי הרוח קדים, הרוח המזרחית. דווקא בקידום של מוצאי החג של תקופה. יש הרי בשנה, מחלקים את שנת החמה, השנה של השמש, של ההיקף של שנת השמש, שזה בערך 365 ימים, מחלקים את זה לארבעה חלקים. ארבע עונות. יש כאלה שקוראים לעונות קיץ, חורף, אביב, סתיו, וחכמים קראו לעונות, במקום קיץ קוראים לזה עונת תקופת תמוז, במקום חורף קוראים לזה תקופת טבת, במקום אביב קוראים לזה תקופת ניסן, ובמקום סתיו קוראים לזה תקופת תשרי. ומחלקים את השנה של השמש לארבעה חלקים, לארבע תקופות. ואם יוצא מוצאי חג הסוכות בדיוק כשכבר נכנסה תקופת תשרי, אם מוצאי חג הסוכות כבר נכנסה תקופת תשרי של הסתיו, אז אני אומר באמת שהרוח קדים, הרוח מזרחית הזאת, יכולה לקלקל את היין, לכן צריך לבדוק. אבל אם נמשכה תקופת תמוז של הקיץ עד מוצאי סוכות, לא צריך לבדוק עד את היין, אפילו אם מנשבת רוח מזרחית. תניה, רבי יהודה אומר, בשלושה זמנים בשנה, בשלושה פרקים, נהוג שמוכרין את התבועה. לפני הזרע, לפני התקופה שזורעים, שאז נמכרת התבועה לצורך הזריעה, ובשעת הזרע, בסוף תקופת הזריעה, קונים אלה שחסר להם אחרי שזרעו כל מה שהיה בידם וחסר להם, אז הם קונים עוד. והפעם השלישית, 15 יום לפני חג הפסח, בפרוס הפסח. וכן, יש שלושה זמנים, בשלושה פרקים, בשנה נוהגים שמוכרים את היין. 15 יום לפני חג הפסח, בפרוס הפסח, ו-15 יום לפני חג השבועות, בפרוס העצרת, ו-15 יום לפני חג הסוכות, בפרוס החג. וכן, שמן נוהגים למכור מחג השבועות והלאה, מעצרת ואילך. שואלת הגמרא, למה הלכת? מה ההלכה שרבי יהודה רוצה לחדש כשהוא אומר את הזמנים של המכירה? אמר רבא, ואיתם יש אומרים שאמר את זה רב פאפה, לשותפים שלא יכולים למכור בלא דעתו של השותף השני. ואם אחד רוצה למכור והשני אומר לו לא, בוא נמתין לזמן שיש יותר לקוחות ונוכל למכור יותר ביוקר, אז יכול לעכב, אבל בזמנים האלה יכול השותף למכור בלי לשאול את השותף השני, ואם הוא מחר אז, אפילו אם המחירים עלו אחר כך יותר, השותף השני לא יכול לטעון עליו שום טענה. מכאן ולחמי, אחרי שעברו הזמנים האלה, מתי הוא הזמן שמוכרים את הסחורות האלה? אמר רבא, כל יום הפרקיו, ברגע שעברו הזמנים האלה, כל יום זה הזמן שאפשר למכור. זאת אומרת, זה הזמן שאפשר להתחיל למכור, אבל משם והלאה אפשר למכור בלי הגבלה. כיוון שדיברנו על הרוח המזרחית של מוצאי חג הסוכות, מביאה הגמרא דרשות על העניין הזה. הפסוק אומר לגבי יונה הנביא, ויהי כזרוח השמש וימן אלוקים רוח קדים חרישית. מהי רוח קדים חרישית? מה זה חרישית? אז אמר רבי יהודה שזה רוח חזקה מאוד. בשעה שהרוח קדים, הרוח מזרחית הזאת מנשבת, עושה תלמים תלמים בים, היא יוצרת גלים שהים נראה כמו חריצים של מחרשה, ונקראת חרישית מלשון חרישה, מרוב החוזק שלה. אמר לי רבא, אם כן, יא אחי, אם הפסוק מדבר על רוח חזקה, אז היינו דכתיב, מה פירוש של המשך אותו פסוק שכתוב, ותח השמש על ראש יונה ומרוב חום והתעלף. אם יש כאן רוח חזקה, מה זה קשור לחום? הרי הפסוק לא בא אלא להעיד שהעולם מאוד התחמם ויונה הנביא התעלף מרוב חום. אז מה הקשר שהפסוק פה מתאר רוח חזקה שעושה גלים? אלא אמר רבא, מה פירוש חרישית? בשעה שהרוח הזאת מנשבת היא רוח שמביאה חום. ולכן אפילו אם יש רוחות אחרות שמביאים קצת צינה, היא משתקת אותם, את כל הרוחות מפניה. ולכן היא נקראת חרישית מלשון חרש, כשהיא משתיקה את הרוחות האחרות. והיינו דכתיב, אשר בגדיך חמים בהשקט ארץ מדרום. מה הפירוש? אמר רב תחליפה ברב חיסדה, אמר בשם רב חיסדה, מתי בגדיך חמים? בשעה שהשקית ארץ מדרום, כשהצינה של הרוח הדרומית שוקטת מלקרר. למה היא לא מקררת? כי יש רוח מזרחית שמשתיקה. לכן בגדיך חמים. למה? מכיוון שהרוח המזרחית משתיקה את הרוח הדרומית, שבשעה שרוח מזרחית מנשבת, היא גורמת לכזה חום ששום רוח אחרת לא יכולה לצנן את החום הזה. היא משתקת את כל הרוחות מפניה. מספרת הגמרא על רב הונה ורב חיסדה שהיו יושבים אבו יתווי, חליף ואזיל גניבה עליו. בדיוק עבר שם האדם בשם גניבה ועבר בסמוך אליהם. אמר אחד מהם לחברו, לחברי, בוא נקום לכבודו, ניקום מקמי, דבר אוריינו, הוא בן תורה. אמר לאידך, אז השני אמר לו, מה, מקמי פלגה ניקום? מפני בעל מחלוקת אנחנו נקום? הייתה לגניבה מריבה עם מר עוקווה, שהיה אב בית דין, כמו שמסופר בדף זין, שמר עוקווה הלך לשאול את רבי אלעזר, בני אדם העומדים עליי ובידיי למוסרם למלכות, מה אני אעשה וכו' וכו'. אז מי שחלק על מר עוקווה והיה אותו גניבה. הדאחי, בינתיים כשהם דיברו, אתה איו לגביו. בינתיים גניבה הגיעה בסמוך אליהם. אמר לו, אז הוא שאל אותם, במה יסקיתו? באיזה עניין בלימוד אתם כרגע עוסקים? אמרו לי, בעניין הרוחות. אמר לו, אז הוא אמר להם, אחי אמר רב חנן בר רבה, ככה הוא אמר בשם רב, ארבע רוחות מנשבות בכל יום, ורוח צפונית היא מנשבת עם כל אחד ואחד מהם. הרוח הצפונית היא רוח נוחה, לא חמה ולא צוננת, והיא ממתקת את שאר הרוחות, היא נושבת עם כל אחת מהרוחות האחרות, שלמלא כן, אם לא שהרוח הצפונית הייתה מנשבת עם הרוחות האחרות, אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת. ורוח דרומית היא הרוח הקשה מכולם, ולמלא מלאך שעשוי כמו אוף נץ, שנקרא בן נץ, אם לא שהוא מעמיד את הרוח הדרומית בכנפיו, מחרב את הרוח הדרומית את כל העולם כולו מלפניה, שנאמר, הפסוק אומר, המבינתך יעבר נץ, יגדיל בן נץ את כנפיו, יפרוס כנפיו לתימן, וכי אתה מהבינה שלך יכול לעשות שבן נץ יגדיל את כנפיו, ויפרוס כנפיו לתימן, יפרוס את הכנפיים שלו לצד דרום כדי להעמיד את הקושי של הרוח הדרומית, אתה לא יכול לעשות את זה מבינתך. כך אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, אלא זה רק מחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך אומר לאיוב, דע לך שאתה אתה מעולם לא תוכל להגיע לבינתו של הקדוש ברוך הוא, שעושה את כל העניינים של העולם בדרך הנכונה ובדרך הישרה, שלא יהיה לך שום שאלות על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. מספר את הגמרא מעשה נוסף על רבה ורב נחמן בר יצחק, שהיו יושבים אבו יתווי, אבל חליף ואזיל רב נחמן בר יעקב, היה עובר והולך בסמוך אליהם רב נחמן בר יעקב, כשהוא יושב במין עגלה שעשויה מזהב, כמו שידה מזהב, שהיו משתמשים בה כדי להוביל באנשים חשובים ושרים, גואר כדדאב, אז היה נקרא. והיה פרוס סרבל בצבע תכלת שדומה לקרתי עליה, ופריס עליה סרבלה דקרתי. רבה הלך אל העגלה לחלוק כבוד לרב נחמן בר יעקב שישב שם, עזר לגבה. לעומת זאת רב נחמן בר יצחק לא הלך לשם, לא עזר לגבי. ורב נחמן בר יצחק הסביר למה דווקא רבה היה צריך לגשת לכבד והוא לא היה צריך. הוא אמר, דילמה, אולי אלה שיושבים שם בעגלה, מין שידבי ריש גלות ענינו, הם מאנשי ראש הגולה, שהיה ממונה על כל עם ישראל שהיו בגולה. רבה הוא עלול להצטרך לאנשי השלטון. צריך להו, אבל אני, חתנו של הנשיא, אני לא צריך נא להו, אני לא צריך את הטובה שלהם. אבל זה, כשהוא לא ידע מי יושב בתוך העגלה, הוא אמר, טוב, אני לא צריך ללכת לשם, כי זה בטח מאנשי ראש הגולה, אני לא צריך להם, אני לא צריך לכבד אותם. אבל כדרכך זה דרב נחמן בר יעקב, אבא. כשהוא ראה שמי שנמצא בעגלה זה רב נחמן בר יעקב, החכם מחכמי ישראל, אז היא לגבי, ניגש אליו. רב נחמן בר יעקב גלה לדראי, הפשיל מזרוע את הבגד וגילה את זרוע, למה? מרוב חום, אז הוא היה צריך ככה להפשיל שרבולים כדי להתברר. ואמר, שדיה נשיב, מלשון שד, היא זו שמנשבת. אז רבה אמר לו, אמר לו רבה, אחי אמר רב, באמת רב אמר על הרוח המזרחית שהיא כל כך קשה, שאישה מפלת בו. ושמואל אמר דבר שני, אפילו מרגלית שבים מרכבת בו. רבי יוחנן אמר דבר שלישי, אפילו שכבת זרע שבמי אישה מסרחת ומתקלקלת בו. אמר רב נחמן בר יצחק, על השלושה דברים האלה, או שלושתן, מקרא אחד דרשו. כמו הפסוק בנבואה של הנביא הושע, שמדבר על הפורענות שחלילה תבוא על עם ישראל, הנביא מדמה אותה לרוח מזרחית שמייבשת ומחריבה את כל מה שבדרכה. כי הוא בן אחים יפרי, הגמרא תדרוש את זה בהמשך. יבוא קדים רוח השם ממדבר עולה, יבוא הרוח המזרחי, הרוח המזרחית שעולה מהמדבר ותעשה שלושה דברים. ייבוש מקורו ויחרב מעיינו וישסה אוצר כל כלי חמדה וגומר. מה זה ייבוש מקורו? זו מקורה של אישה, כמו שאמר רב שאישה מפלת בו. מה זה ויחרב מעיינו? זה שכבת זרע שבמי אישה, שנקרא מעיין ומסריח בו כמו דבריו של רבי יוחנן. והדבר השלישי הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה, זו המרגלית שבים שהרוח המזרחית מקלקלת ומרכבת אותה כמו דבריו של שמואל. כשרבה שמע את הדרשה הזאת הוא מאוד שיבח אותה, אמר רבה, עדי זה שאמר רב נחמן בר יצחק, משל בני סורה הוא, סורה הוא, שהם מדקדקים טוב בלשונות של הפסוקים, דדייקי קראי. מבארת הגמרא את תחילת הפסוק שנאמר על הרוח המזרחית, מאי כי הוא בן הכי יפרי, מביאה הגמרא, אמר רבה, אפילו בין הדברים שהם אחים, הם דבוקים, כמו הידית והמאדר, שופטה בקופינה דמערה, ידית של עץ שתחובה בחור שבראש המאדר, רפיה מתרופפת, ויוצאת מהחור, מחמת החום של הרוח המזרחית שמייבשת את העץ. רב יוסף אמר, אפילו יתד שתקועה בקיר מתרופפת כי מתייבשת מחמת החום, אפילו סיקטה, בדפנה רפיה. רב אחא בר יעקב אמר, אפילו קנה איסוף שהרוג בהריגה בסל של נצרים, אפילו קניה בכחובתה, רפיה גם הוא מתרופף מחמת החום. הדרן הלך פרק שלישי, פרק כל הגט, ועד כאן דף למד א'.